הגמרא בפסחים למדיין, אסרה לדוש פת עם חלב, מפני שהפת רגילים לאכול אותה עם חלב או עם בשר. וכן שמי ישכח, אם הוא עושה פת הרבה ולש אותו עם חלב, שמי ישכח ויוכל את הפת הזה עם בשר, וימצא שאוכל בשר וחלב. לכן אסרו רבותינו לעשות דבר כזה לכתחילה, אפילו בדעבר, אם עשה הרבה פת, אסור אפילו בדעבר לאכול את הפת הזה לבדו אפילו, או לבדו עם חלב, אסור. למה? משום כנס שכנסו אותו חכמים, שעבר על דברי חכמים, ולא חש לגדם לגדר וסייג שמי יאכל את זה עם בשר. לכן כנסו אותו חכמים ועשו את זה אפילו בדעבר. יש איזו עצה של הגאון בעל קראתי וקראתי, אומר שיכולים לחלק, הרי אנחנו אומרים דווקא פת הרבה, פת הרבה ישכח ויאכל אותה עם בשר, אבל אם עושה פת מועטת כשאול אכילה אחת זה מותר, פעם אחת תקף ומיד הוא אוכל את זה וגומר מזה, אז לא יבוא לשכוח. אז בא הגאון קראתי וקראתי באותן המשיך מביא בשם רבנים אחרים שהורו הלכה למעשה לחלק את זה להרבה בתים בדעבת שכבר לש פת, שכבר לש את הפת הזה עם חלב, כדי שלא נעשור לו את כל הפת הזאת, הוא עשה הרבה, אבל מה יעשה? יחלק את זה להרבה בתים. הרי מה פירוש אכילה אחת? אכילה אחת לכל נפש, אם יש שם 10 נפשות, תגיד כל נפש אוכלת כיכר אחד, יכול לצאת לאותה משפחה 10 כיכרות, ואחר כך יחלק את זה לכל בעלי בתים, כל הילדים שלו, כדי שעוד שיוכלו אכילה אחת. אז ככה לא יישאר הרבה זמן, ולא אמור איזה שכחה שיוכלו לאכול את זה אחר כך עם בשר. ככה הצל נתן הרב, אבל רבים חורקים עליו, אומרים כמה שגזרו חכמים על זה אסור, אפילו בדיעבד צריכים לאסור את זה, ולא יעיל לו שום דבר, אפילו שילך לחלק את זה לאנשים אחרים, לא יעיל לו שום דבר. כך דעת הגאון מליסה בחוות דעת, כך דעת הפרי מגדים. לכן למעשה קשה לסמוך על העצה הזאת, ולכן כל אחד ואחד צריך לשים חכם עיניו בראשו, אל יעשה פת מרובה יותר, כמו שאמרנו, יותר משיעור אכילה אחת, אז לא יעשה עם חלב או עם עלייה. יש כאלה שעושים פת עם עלייה, עם שומן, אז גם כן זה, יש חשש שיאכל את זה עם חלב. כשזה עם שומן של עלייה, אז אוכל את זה עם חלב, וכשזה עם חלב, שמאכל את זה עם בשר. לכן הגזרה היא בין בזה וכן מצד זה, בין בזה ובין בזה צריך לאסור. ולכן רק כשיש כל כך שם, למשל, עשה לחם עם חמאה, וכל כך שם הרבה חמאה שזה ניכרת. הצורה של הפת, יש בה היקף גדול שהוא לא רוצה שהיא צהובה, לא כמו כל פת רגיל, כפי ששם הרבה מאוד חמאה, אז באופן שכזה יש מקום להתיר. ופרק כל שיש היכר בדבר, מספיק. מה זה היכר? כל שעשה גם כן סימן לדבר. עשה כמו צורה של מגן דוד, לא כמו שעושים פת. פת רגילה, עגולה. הוא עשה אותה מרובעת כמו של מצות, או שעשה כמו צורה של מגן דוד. אז עושה צורה של היכר. כל אחד שואל, מה פתאום, לחם עושים ככה? הוא אומר, כן, אדוני, זה לחם עם חלב, זה לא ככה של הבדל. אז לכן בזה ישימו לב, ולא יבואו לאכול אותו עם בשר. כל שעושה היכר, זה מותר. וכן גם כן אותו דבר, אם אדם עושה בורקס, והבורקס יש בה גבינה, יש עושים עם תפוחי אדמה, יש עושים עם גבינה. ישים הרבה באופן שכזה, שכל אחד יכול מריח, מהריח בעצמו, מרגישים שיש שם גבינה. אז זה יבוא לאכול את זה עם בשר. וכן כבר כשיוצא בזה, כל דבר שאדם עושה שיש בו היכר, אז אין לחוש שום דבר. אז זה, יש בזה פוסקים שאומרים, זה דווקא אדם שעושה לבית שלו, עושה בשביל עצמו. אבל למזל, אדם עושה בשביל למכור בשוק, אז יש אנשים אורחים, באים בחוץ, מחוץ לארץ למשל, באים וקונים את זה, והם לא באים, אפילו שזה ידוע לבני המקום, שזה יש בו גבינה, אבל לא חוסר ארץ לא יודעים למשל, ויבואו לכל את זה עם בשר. לכן יש בזה מחזרים בדבר. אבל אם זה דבר שכבר דשו בו רבים, ורובם ככולם יודעים שיש בזה גבינה, בורקס למשל, כל אחד ואחד שואל אם זה גבינה, אם זה לא גבינה, שיודעים שעושים דבר כזה בגבינה. אז לכן אין מקום לאסור בשביל אורחים שבאים, זה על פה, זה על שם, וכי סנד הרעה אחת ובכי לא יודעים בחוץ לארץ גם כן לעשות דברים כאלה עם גבינה. ועכשיו בשביל זה יכולים להתיר ואין צריך לאסור. יש אומרים שאם עשה את הפת, לא עשה פת רגילה, עשה פת הבאה בקטנין, זאת אומרת עוגה, ושם בתוכה גבינה, או ראש אותה בחלב, כל שנעשית בטעם מתוק, אין רגילות לאכול פת מתוק, עוגה למשל, לאכול את זה עם בשר, אף אחד לא אוכל דבר כזה. זה טעם אחר וזה טעם אחר. זה הרבה טעמים, אף אחד לא עושה דבר כזה. לכן יש פוסקים שאומרים שזה מותר. ואפשר לסמוך עליהם, אם זה באמת, שם הרבה מתיקות, לא מתיקות קלה, אלא מתיקות ממש, כמו שם הרבה סוכר, הרבה דבש, באופן שכזה, אפילו שאלש אותה בחלב או עם גבינה, מותר. כיוון שזה אין דרך לאכול עצור עם בשר. יש מי שחשב לומר שאם לש את הפת עם חלב, ואמרנו שאפילו בדעבד זה אסור, כגון שעשה פת הרבה, אז אמרנו אפילו בדעבד אסור. יש מי שחשב להטיל את הפת הזה על ידי בישול, יבשל אותו, יכניס אותו בתוך שומן, בתוך חלב, בתוך זה הרבה, ויבשל אותו. אז יש, זה ספר מלדי עזרא, אחד מהרבני הרם טובה, אז כתב גם כן להקל בזה, אבל בספרים, בספר הפעלים, החמיר בזה, והצדק איתו, צריך גם כן לפי דעת הפוסקים שעשרו, אסור אפילו בשול לא יועיל לו. למה הדבר דומה? כל דבר שנעשה לא מעיל לו בשול. למשל, יין נזך של גוי, אם בא יהודי ובישל אותו אחר כך, לא פקע אסורו. מה שנעשה נעשה, או פת עקום, פת בעל הבית גוי, ובשל אותו לא פקע אסורו, כיוון שאחר עליו תורת אסור אסור. אז גם כן פה, הפת הזה, כיוון שגזרו חכמים עליו אסור אפילו בדיעבד, קנסו אותו, גזרה שמי אוכל אותו עם בשר, לכן אין לו שום תועלת, לא בשום ולא בשום דבר אחר. אין לו שום תקנה בדבר כזה. אלא אם כן מתחילה, חשב על הדבר, ועשה לו כמו שאמרתי, היכר. אם עשה היכר, שלש אותו בצורה לא רגילה של פת, אז בזה דווקא יכולים להתיר. הלב אחי, אין מקום להתיר. כנוצא בו, אין עושים את הפת בתנור שטחו בעלייה. אם התנור עצמו טח אותו בעלייה, ואחר כך עושה שם הפת, הפת שם הפת, אז הפת הוא שואב את הטעם של העלייה. אז כאילו לש אותו יחד עם עלייה, לכן אין מקום להתיר כלל. כמו פת שלש אותו בחלב, אותו דבר, ששומע לך אותו עם בשר, אותו דבר, פת שגם כן שטח את התנור בעלייה, הוא סופג את הטעם של העלייה, ואחר כך עבר לאכול את זה עם חלב. אז שוב יש פה איסור של תערובות של איסור, ולכן אסור חכמים שלא לעשות דבר כזה. ממשיך אחר כך, פת שאפרו עם צלי, ודגים שצלעם בתנור אחד עם בשר, אסור לאוכלם בחלב. אני רוצה לומר, לעמוד על איזה נקודה אחת, בספרי האחרונים יריחו בה. אדם שלש פת עם חלב. טוב, אנחנו אסרנו לו שאוכל, גזרה שהוא אוכל עם בשר. אבל הוא אומר, טוב, אני לא אוכל, בסדר, אני אוכל את זה לגוי. מה יש? זה גוי אסור לאכול בשר בחלב? הוא אוכל, כמה נפקא מינה, למה אני לא אוכל את זה לגוי? האם מותר בהנאה למכור את זה לגוי או לא? בזה פפירו הפוסקים. רבי חיים בן עטר בספר פרי תואר, גם רבי דניאל פרושטיס בספר חמודי דניאל, שניהם באו, היה להם פגישה אחת להתיר, בשום ספק ספקה. מה ספק ספקה? שמה, הפת הזה שאני מוכר אותו לגוי, שמה, הגוי הזה לא ימכור אותו לישראל. מה החשש אחרי שמי ימכור אותו הפעם לישראל? שמי לא ימכור לישראל. ואם תמצא למה שימכור לישראל, אולי אני אוכל אותו עם בשר. העשה הזאת לשתי אותה עם חלב. טוב, היה טעות. עשינו את זה. עכשיו אני רוצה למכור את זה לגוי. מה יש חשש? החשש, בכל דבר שאנחנו מוכרים לגוי, זה יש לחשוש שמי ימכרנו חזרה לישראל. אז אני שם מספק ספקה. שמי הגוי הזה שקונה את זה ממני לא ימכור אותו לישראל. אם אתה רוצה לומר שימכור אותו לישראל, הרי זה ספק, שמי אוכל אותו עם בשר, שמי אוכל אותו עם חלב. אז אולי אוכל אותו עם חלב, לא אוכל אותו עם בשר. אז לכן הרב דן להתיר, שניהם דנו להתיר, גם חמודי דניאל וגם פריטואל של רבי חיים בן עטר, דנו מכוח ספק ספקה להתיר. מה שיש לעמוד על זה, לכאורה יש לזה סתירה. הנה למשל, יש לנו דין ספק דרוסה, אסור למכור לגוי גזרה שמהם קרנה לישראל. בהמה ספק נזרז על ידי אריה, נכנס אריה בפנים, או זאב, נכנס בפנים עם כבשים, נכנס בתוך מקום שיש כולו כבשים, ודרס איזה אחד, שניים דרס בהם, הדריסה היא בציפורניים שלו, ביד שלו הוא מכה בבהמה ודורס אותה. על ידי כך נכנס בו ארס, נכנס בבהמה ארס, והורג אותה, הארס הזה הורג אותה. אם אולי תוכל להחזיק מעמד איזה זמן, אבל 12 חודש היא לא תחיה. וטריפה, מה זה טריפה? לא חיה 12 חודש. כמו שכתוב בתורה, זאת החיה אשר תאכלו, שור, שי חזבים, חסבים ושי עזים. התורה אומרת חיה, ואומרת לנו בהמות, שור, שי, זה בהמות. אלא הגמרא דורשת מזה, חיה אכול, שאין החיה לא תאכל. בהמה שיכולה לחיות, בריאה, ואין בה טרפות, תאכל אותה. אם יש בה טרפות, לא תחיה 12 חודש, זאת לא חיה, אסור לך לאכול אותה. מכאן איסור טרפה מן התורה. ובכן, יש לב באיסור אכילת טרפה. הבהמה הזאת שהיא, כמו שאמרנו, נכנס הזאב ומצא שם כמה עדר של כבשים ודרס בכמה אחדים. כל אחד ואחד מהם ספק, ולא יודעים למשל, הרועה ברח, נבהל מהזאב הזה, הוא ברח. ובכן, הוא לא יודע אחר כך כמה דרס, אחד, שניים, שלוש, הוא לא יודע כמה. עכשיו הוא רואה אותם עומדים ומסכנים שם, הם מרטטים, הזאב כבר ברח, הספיק לברוח. ירו איזה יריה באוויר ונבהל ברח. עכשיו חזרו, לא יודעים איזה בהמה כן נתרסה, איזה בהמה לא נתרסה. קודם היו בקיאים, היו שוחטים את הבהמה, צריך לבדוק 18 טרפות בכל האיברים שעלולים להיפגע. היו פותחים את הבהמה כולה ובודקים אותם מתחילתה ועד סופה, רואים את הריאות, רואים את המעיים, רואים את הכרס, כל איבר שעלול להיפגע. היו בקיאים בדבר הזה, אם לא רואים קורת של דם, אז זה סימן שזה קשרה. היום בזמנים האלה לא בקיאים בדבר הזה, כי זו בדיקה מעולה מאוד, צריך לבדוק כל עבר ועבר היטב. כתוב הפוסקים, אנחנו לא בקיאים בבדיקות כאלה, לכן מטרפים אותם ספק. זה נקרא שמו ספק דרוסה. בהמה ספק דרוסה, אסורה. ובכן, לפי דברי הגמרא שם בחולין נ"ז, וגם בשולחן ערוך גם כפסק את זה, שאסור למכור בהמה ספק דרוסה לגוי גזירה שמהם קרן לישראל. הרי אין שום היכר, בבחוץ אי אפשר לדעת שום דבר. היהודי שיקנה אותה, ילך ישחף אותה ויאכל אותה, ולא ידע שהיא דרוסה. לכן אסור למכור לגוי גזירה שמהם קרן לישראל. לכאורה יש כאן גם כספק ספקה. שמה בכלל הבהמה הזאת לא נדרסה. מי אמר לך שהיא נדרסה? מספק אתה עושה, ספק דרוסה. שמי נדרסה, שמי לא נדרסה, זה ספק. ואת המטרמה נדרסה, שמי לא מקרן על ישראל. הלא אתה אומר, כשיש ספק ספקה, אנחנו לא חושים. הנה הפת הזאת, נדושה בחלב, ואתה אוסר אותה ליהודי, אפילו אחי אתה מוכר אותה לגוי. למה? שמי לא מקרן על ישראל. אם אתה לא מקרן על ישראל, אולי לא אוכל אותה באיסור, אוכל אותה ביתר, אוכל אותה עם חלב. גם כפה. שמי הבהמה הזאת לא דרוסה, לא נדרסה. אם אתם אומרים נדרסה, שמי הגוי הזה לא מקרן על ישראל. למה יעשו לי למכור את זה אפילו לגוי? זו השאלה שיש על זה. כיוצא בזה, יש בסימן פדה לפי הורדה קמח שיש בו תולעים דקים מאוד. לא כל אחד מבחין שיש בו תולעים. כמובן שהתיישן הקמח הזה ויש תולעים קטנטנים. הדין הוא כך, אם התולעים האלה ברור לנו שלא פירשו, היה מותר. כל שלא פירש זה התליע בתלוש. כל שהתליע בתלוש, לא התליע במחובר, אם לא פירשו, מותר. פירשו, אסור. כל שתולעת שפירשה כבר במקומה וחזרה עוד פעם לשם, נפלה עוד פעם, אז זה כשמה פירש. כל שלא פירש, עדיין כמיני עובד בתוך הקמח, והקמח הזה התליע רק בתלוש, לא במחובר. לכן מצד הדין זה מותר. אבל מספק, אנחנו לא יודעים, שמי פרשה וחזר ונפלה, עלתה למעלה על גבי השק, עוד פעם חזר ונפלה. אם כן, אולי באמת צריך לאסור אותה, באמת צריך לאסור, שמי פרשו. לכן כתוב בשולחן ערוך, הקמח הזה אסור שמי פירש, שמי פרשה התולעת, ואסור למכור אותו לגוי, גזירה שמי מכרנו לישראל. הרי גם פה, יש לך ספק ספקה, שמי פרשו, שמי לא פרשו. יוצא מצלם על פרשו, שמה לא ימכור אותו לישראל? למה יהיה אסור למכור את זה לגוי? אם כן, לכאורה זה שני המקומות האלה סקירה לדבריהם של החמודי דניאל בפריטורה. אבל כשאנחנו מעיינים רואים שאין בזה קושיה. למה? יש הבדל בין דבר שעדיין הוא יותר גמור, כמו פה, הפת הזאת נלושה בחלב. מצד הדין הוא יותר גמור, החלב הוא לא אסור. אלא אתה מוכר את זה כמה חכמים כנסו אותו כדי שהוא לא יאכל את זה גזרה שמי יבואו בעצמו לאכול אותם עם בשר עכשיו מה הוא עושה? הוא הולך מוכר את זה לגוי אם כן, מה יש חשש? הגוי שמי ימכור אותו לישראל אז אין עליו תורת איסור ממש באותה שעה עדיין אין עליו תורת איסור אני מוכר את זה לגוי רק מפני החשש שמי אני אוכל את זה עם בשר אני לא אוכל את זה, מוכר את זה לגוי אז הגוי יש לו ספק ספקה שמי לא ימכור אותו לישראל. אם אתה רוצה לומר שימכור אותו לישראל, שמי ישראל לא יאכל אותו עם בשר. והרי עדיין היתר הוא. אבל שאיקן שמה, ספק דירוסה, הרי נעשה להם בשום ספק דירה יותר לחומרה, כבר יש עליו תורת איסור. לכן זה לא יועיל לומר שמי לא ימכרנו לישראל, כבר חנת שם איסור על זה. או אותו הקמח שיש בו תולעים, ואתה חושש שמי פרשו, וכן חר עליו כבר שם איסור מכוח ספק. ספק דבר הייתה לחומרה, כך כן מלן. וכן מכוח החומרה הזו כבר עליו יש עליו תורת איסור. אתה רוצה למכור את זה לגוי, ואנחנו אומר, לא, שמי לא מקרן אותו לישראל, כיוון שחר שלה תורת איסור על זה, אנחנו לא סומכים על ספק ספקה. ולכן אסור גזירה שממכרנו לישראל. שני המקומות האלה שהם אוסרים, זה לא דומה לפת הזאת שלא שם חלב. פס עם חלב עדיין באותה שעה באשר הוא שם, אין עליה ממש תורת איסור. רק משום גזירה שמי אני אוכל אותה אחר כך עם בשר. אבל כשאני מוכר את זה לגוי, והגוי שמי אני מקרן לישראל, ואם קרן לישראל שמי אני אוכל אותם עם בשר, כפי יש לך ספק ספקה, לכן יש מקום לחדק בדברים האלה. אבל עדיין לא נפטרנו מכל זה, כי בדרך כלל יש לנו כלל. ספק זה רבנן לכולה, ספק ספקה בדאורייתא גם כן לכולה. כמו שספק דאורייתא, ספק ספקה בדאורייתא מותר, כך ספק בדרבנן גם כן מותר. והנה אנחנו יודעים שגם בדרבנן אסור למכור לגוי גזרה שממכור לישראל. למה? הנה יש לנו תוספתא מפורשת, בפרק ג' במסכת חולין, שם כתוב כך. ביצת נבלה וטרפה אסור למכור אותה לגוי גזרה שמי מכרנה לישראל כבר באנו בשעורים קודמים ביצת נבלה חכמים עשו אותה, היא לא מהתורה מה זה ביצת נבלה? שחטנו את הנגולת והתנגולת הזאת התנבלה בשעת השחיטה לא הייתה שחיטה כהוגן וממילה נאסרה התנגולת אסור לאכול אותה משום ספק נבלה שנתנבלה ועכשיו אנחנו פותחים את התנגולת, מוצאים במעיה, מוצאים ביצה שהיא כבר גמורה, עם קליפה והכל. לכן, הביצה הזו שהיא כבר גמורה, לכך שמה ביצת נבלה, היא באמת, היא לא ינקה מהתנגולת בחיים חיותה בזמן שהיא כבר נטרפה, בזמן שהתנבלה. היא התנבלה בשעת השחיתה. בכל הזמן הייתה כשרה, והיא גדלה בקשרות גדלה. לא היה צריך לאסור אותה. גזלו את החכמים גזירה משום ביצת טרפה. מה זה ביצת טרפה? שיש למשל לקם במעיים של התרנגולת. זאת טרפה. אז גזלה במעיה בזמן שאתה עדיין טרפה. עדיין הייתה חיה. היא עוד ממשיכה לחיות. ואחר כך מטילה ביצים. הביצים האלה של טרפה היא אסורות מדאורייתא. דווקא מנהל העניין ספק. ספק דאורייתא לחומרה, ספק דאורייתא לכולה. אם יש ספק אם היא טרפה, אלא גם כן עושים אותה, כוח ספק. אבל ספק אם מתנבלה, זה מתירים, ספק נבלה לכולה. אז זה לומר לך ביצה, אני מדבר על הביצה. כגון למשל, מה זה ספק? הוא התחיל לשחוט, נגיד, את העור. כשהתחיל לשחוט, מישהו הוביל אותו. או, יש פצצה, יש פה ככה, יש... הוא הוביל אותו. אז רגע אחת צדק את הסכין, אבל מי יציק מגמה לזה? לפי הדין, שהייה פוסלת בשעה שחיתה, אבל היא שיעור לשהייה. זה לא כל שהייה היא אוסרת, שהייה כדי שיעור שירביס את הבהמה וישחט לו בסימנים בה. זה לוקח זמן. אבל הוא תקף אביין, תשנייה אחת רק שיח לעתו, ומיד גמר את השחיתה. בכל זאת, המנהג פשוט, שאנחנו אוסרים כל שהייה, אפילו שהייה כלשהו. זה לא לפי ההלכה, אבל המנהג פשט לאסור אפילו שהייה כלשהו. מרן בשולחן ערוך לא פסק כך. מרן פסק שהייה שאוסרת כשיעור שירביץ את הבהמה, בהמה דקה, ירביץ אותה בארץ וישחוט את הסימנים שלה. אז זה לוקח זמן. ופה לא שחה שעור כזה. ובכל זאת אנחנו אומרים, המנהג פשוט שעושים אותה בכוח ספק שהייה. ספק שהייה זה לא מדי שהייה. לכן בשביל זה אנחנו מה אומרים, אם נמצאת בתוך התנגולת הזאת שקרה לה המקרה הזה, את התנגולת אנחנו עושים אותה כפי שעמדתי משום המנהג. את הביצה לא צריכים לאסור אותה. כי היא ספק בדרבנן לכולה. כל הנבלה הזאת, כל אסורה היא רק בדרבנן. ופרי שהיא כבר גדלה בזמן שחיו חיים חיותה. ואתה כשרה, לא עליו שום דבר בחיים שלה. לכן הביצה היא מותרת. כך פסק גם כן חתום בשולחן ערוך, בסימן פיבל, ספק, ספק נבלה בצטה מותרת, ספק טרפה בצטה אסורה. זה הפרש מזה לזה. למה, שזה מראה אותה וזה זה רבנן. הנה עכשיו, ישמענו, הנה את השפתה אומרת, בצט נבלה שנתערבה בעדת כולם אסורות. סוברים כמה דעה מה, דבר שבבניין אפילו בערב לבטיל. ואסור למכור אותה לגוי, גזרה שמים קרנה לישראל. כשמוכר אותה לגוי, זה אסור דבר שהוא דרבנן. כי תגיד, למה אתה עושה למכור אותה לגוי? ספק אם קרנה לישראל, ספק לא מקרנה לישראל. וכל האסור הוא דבר שהוא דרבנן. ספק דרבנן לכולם. מכירה מה אתה עושה שמכור אותה לגוי גזרה שמכור לישראל? אלא ודאי כשהחכמים אסרו בדבר שגזרה שמכור לישראל, צריך לחוש אפילו לספק. חצו חכמים שלא לתקלה על ידינו למישהו ישראל אחר. לכן אני מוכר את זה לגוי, הגוי הזה אמרו שילך עוד פעם מכור את זה לישראל. לכן בשביל זה אנחנו מונעים אפילו אסור דרבנן, אפילו שזה ספק. ספק דרבנן לכולה, אפילו הכי אסור. וגם כספק ספקה בדורת, אז גם כן אסור. יש בגמרא, כי אין סמך לסברה הזאת שאמרתי עכשיו, עוד מעט תוספתה, המרזכי אומר את זה במפורש. המרזכי אומר בפרק בין עבוד הזרה, גם פת שנעשה לה מלבנן, אסור למכור אותו לגוי, גזרה שמים קרנו לישראל. זה כותב המרזכי. וכאן סייעתה לדבריו, הנה הגמרא במסכת פסחים דת מם. שם כתוב, אותה אונייה שהייתה עמוסה חצים, طبعا بالنهار وحكه بقى وهو بيرموا بتاع אבל שהתה בנהר זמן ממושך החתים האלה נצטבו כיוון שהתה בתוך הנהר המים חדרו בתוך הספינה בתוך האונייה ונחשו בתוך החתים עכשיו כשהרימו אותה למעלה אסר רבה למכור את החתים האלה אפילו לגוי למה פני שהחמיצו החתים האלה וזה היה סמוך לפסח גזירה שמים קרינה לישראל אולי יהודי לא ידע, יקנה את החתים האלה, כבר הם יתבשו, אפשר לייבש אותם. אז הם ימכור אותם מישראל, ויבוא ישראל זה ויקשה, יאכל אותם בפסח. לכן אסר למכור אפילו לגוי. אלא להשמיד אותם, להשמיד את החתים האלה. אבל התיר עוד, מצא פתח להתיר, שימכור אותם קבה קבה לגוי. מה זה קבה? קו. זה רק קטן, שיעור של ארוחה אחת, של פעם אחת גישה. אז גוי, אתה מוכר לו קבה, וילך למכור קו לישראל, מסתמה הוא יאכל אותו. יאכל אותו גם לפני פסח, יאכל אותו. כי זה היה עדיין לפני פסח. היו כמה שבועות לפני פסח. מסתמה הקבע שזה קו אחד, הספיק גם הוא לאכול אותו, וחשד שימכור אותו לישראל. אז אם זה קו-קו, זה מותר. ניתן לכל אחד קו, לכל אחד למכור לו קו. אבל הרבה נבט אחת לא. שמי שאין עשו בפסח, למכור אותו לישראל. והרי הרמב"ם כותב, חתים שנפלו בתוך התבשיל ולא נתבקעו אסורם מדברי סופרים אסורם מדברי סופרים כי סימן של חמות בחתים צריך להיות בקוע אם החתים נתבקעו זה סימן שהחמיצו אם זה לא תבקעו, שלימים הם, אז סימן שלא יחמיצו. ואלה החטים האלה שהגמרא מספרת עליהם, בוודא שלא תבקעו. שאם תבקעו, איזה ישראל יקנה חטים מבוקעים? הוא רואה שהם חמץ. כל אחד ואחד, הוא יודע, חטים מבוקעו, זה חמץ. אז הוא יודע שלקנות את זה, מי יקנה את זה? אלא ודא שאין עליהם שום סימן, אין עליהם שום היכר, כגון שהם לא מבוקעות. ובכל זאת אנחנו עושים אותם, מפני שאומר הרמב״ם, דגן שנבלל ולא נתבקע, אסורו מדברי סופרים. עשו מזה רבנן. ובכל זאת אנחנו אוסרים, אסור למכור אותו לגוי גזרה שמקרב לישראל. ואפילו מקרב לישראל, מה החשש? הרי זה מדברי סופרים. הדגן הזה נבלל ולא נתבקע. ואסורו רק מדברי סופרים. ובכל זאת אנחנו אומרים ספק זה רבנן לכולה, שמי מקרב לישראל, שמי לא מקרב לישראל. אם כן אומר אתה מכור אותו לגוי, מה יש למכור אותו לגוי? לא אומרים דבר כזה. בפני שלא יבוא, שחכמים דאגו מאוד שלא תהיה תקלה על ידינו לשום ישראל. לכן אסרו, אפילו שיש ספק דרבנן, החמירו. אפילו שיש ספק דרבנן, גם כן החמירו. וזה כמו שאמרתי, סמך לזה גם מהתוספתא של חולין, שגם בצד נבלה שהיא דרבנן, בצד שתרנגולת נבלה שהיא מדרבנן, אז אסור למכור אותה לגוי גזרה שממכרן לישראל. כך באמת גרסת הריף בחולין סמכללת. אצלנו בגמרא בחולין כתוב אין מוכרים בצעת טרפה לגוי גזרה שממכרנה לישראל. אבל שם בצעת טרפה, שם אין שום ראייה. בצעת טרפה זה דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה. אבל הריף גורס, אין מוכרים בצעת נבלה, לא בצעת נבלה ולא בצעת טרפה לעקום גזרה שממכרנה לישראל. זה על פי התוספתא שאמרתי, זה תוספתא מפורשת. אני יודע ביהודה פלפל הרבה מאוד מיני לא להריף להכניס בצעת נבלה. אבל אני אומר, קח את הגרסה שלו. וכמו שאמרתי, התוספתא היא מוכיחה בעליל שגם אסור דרבנן כגון בצעת נבלה, אסור למכור אותה לגוי גזרה שמתכוון לישראל. אז לכאורה, מה לי ספק בדרבנן, מה לי ספק ספקה בדאורייתא. אז מה הרב אומר לנו ספק ספקה, שמי ימכור אותה לגוי, שמי לא ימכרן לישראל, ושמי לא יאכל אותה עם חלב. אבל מה שיש להעיל פה הוא ככה. הרב לא היה צריך לך אולי לספק ספקה. כל דבר שאנחנו אומרים, אסור למכור לגוי גזרה שמקרב לישראל, שהישראל יקנה אותו בהיתר ולא באסור. אם הוא הולך קונה דבר באסור, אבל הוא יישא האיש ההוא. למה יקנה דבר שהוא אסור? אם הוא יודע שזה דבר שהוא אסור. לכן, כתוב למשל שם בגמרא בחולין סמך ד', אם יש לאדם בצד טרפה, הרבה ביצים, נגיד תרנגולת שנטרפה בביתו, ונטיל לה הרבה ביצים, יום אחר יום, יום אחר יום, הוא עשה את כל הביצים האלה, רוצה למכור אותם לגוי. אז אמרנו שאסור, גזרה שממכרן לישראל. אבל מה הוא רוצה? רוצה להביח את הכסף שלהם, יכול לעשות חוכמה. איך יעשה? נעמוד, יקרא את הגוי, אתה רוצה לקנות את הביצים האלה, אני מכור אותם בזול, חצי, חצי, חצי המחיר. כן, בבקשה, גוי נהרג על פחות משווה פרוטה. ובואו חצי המחיר, בוודאי יסכים. אבל תראה, פני שיש לנו איזה טעמים על פי הדת, אני אסור לתת לך אותם ככה, שלמים. אני עכשיו בפניך, אני פותח אותם, וטורף אותם, תעשה את החביתה, הקציצות, מה אתה רוצה לעשות, תעשה. טוב, מה אכפת לו, מה הוא מפסיד? עכשיו הוא רוצה ללכת לבשר, רוצה להתזקלם, שם המוות רעי. מה אכפת לו? הוא ישתמש בביצים, הוא רוצה לאכול. אז יפתח את הכל לפניו, את כל הביצים האלה, ויטרוף אותם ככה, ויאמר לו, תפדל, תתן לי חצי המחיר, תן לי הרבע המחיר, ונגמור ממנו. אז זה מותר. ביצה שהיא טירופה, מותר למכור אותה לגוי. למה יהודי לא יקנה ביצה טירופה מגוי? כלומר, זה חשוב, למה זה טרף אותה ככה? סימן שזו ביצה של טמאה, כי ביצה של כשרה, ביצה כשרה, הסימן שלה, מה ההפרש בין ביצה של עוף טהור ובין ביצה של עוף טמא? של עוף טהור, כד וחד, הביצה היא לא עגולה, אלא מצד אחד עגולה, מצד אחד חדה, זה כד וחד. אצל ביצה של עוף טמא, שניהם כדים או שניהם חדים. אז לכן, היהודי הזה זה חשוב בעיניו. מה פתאום מוכר לי דבר שהוא תרופה, ביצה שהיא תרופה, בסימן שהיא לא סימן לא בסדר, אולי מעופתמזה. אבל כשזה עם, עם הקליפה שלה, הוא מוכן לאותה ורואה אותה שהיא, מהסימן שלה מוכיח שזו ביצה כשרה, הוא לא יודע שהייתה שנבלה או שטרפה, לכן יש חשש שמי יקנה את זה ממנו. זה שאמרנו, ביצת נבלה או טרפה לא ימכור את הרגוי גזרה שנמכרו לישראל, אבל אם טרף אותה, כבר נעשית טרופה בפנים, אז זה אין חשש שימכור אותה לישראל, מותר למכור את הרגוי. זה דברי הגמרא. הרי מה למדנו מכאן? שישראל לא יקנה דבר שהוא חשוד בעיניו, שזה דבר שהוא עזור. ואם הוא איש רשע, אתם רשע ויאמות. רבותם לא דאגו על הרשעים שעושים בשעת מנפש במזיד. דאגו על אנשים תמימים שהם מראי שמיים. אז ככה אתה מכשיר אותו, הוא לא יודע, לא רואה שיש בזה איסור, ולא ידע ויקשב. אז לכן אמרו, כשזה תרופה מותר. אין לחוש לרשעים, לחשו אחרים לרשעים. עכשיו, כמו שאמרתי, כל שיש בזה סימן שזה אסור, חכמים לא חשו. עכשיו, הפת הזאת, הוא לא שותה בחלב. אם הוא ימכור אותה לבעל בית גוי, הרי פת בעל בית גוי אסורה. חכמים השתירו פת פלטר, פת נחתום, שהוא מוכר את זה לשוק. אבל פת בעל בית גזרו על פתן, שמנן ועינם בשום בינותיהם. פס בעל הבית אסורה באכילה, כי כשהוא ילך למכור את זה לזה בעל בית, את הפת הזה, מה יש חשש שמי ימכרנו לישראל? למה הרב הוא צריך לעשות ספק ספקה, דעתי, בלי ספק ספקה? הרי אין יהודי שילך לקנה פת בעל הבית, הוא לא יודע, פת בעל הבית, הוא לא יודע שעשה את זה ישראל, מאיפה הוא ידע? הוא רואה שזו פת בעל הבית, ומכר את זה לבעל הבית. הוא לא יבוא לקנות פת מבעל הבית, תקנה ממנו פת, מפני שזה דבר שהוא אסור. כי הוא אומר, אין לחוש גזרה שמהם קראנו לישראל. ראייה לסברה הזאת, יש תוספות במסכת יבמות דפי א', שם מביאים את הירושלמי בעורלה, שם פרגים עד העורלה, שם כתוב לגבי קרעי הכרם. קרעי הכרם, אם אדם זרע תבואה תחת הגפנים, זה נקרא שמו קרעי הכרם, לא תזרע כרמך כלאיים, פן תקדש המלאה הזרע שתזרע ותבועת הכרם. זאת אומרת, אם יש שם גפנים למעלה, כרם, יש גפנים. כל כרם זה גפנים. שאר פירות נקרא שמה פרדס, זה נקרא שמו כרם. כרם זה מיוחד אכברת לגפנים, של ענבים. עכשיו יש לו כרם של ענבים. והוא הלך לנצל את האדמה שתחתיהם, הלך וזרע שם התבועה. התבועה הזאת אסורה בהנאה. וכאן צמחה התבואה הזאת, התבואה הזאת אסורה בהנאה, כמו שכתוב, פן תקדש המלאה הזרע שתזרע ותבואת הכרם. גם ענבים אסורים בהנאה וגם התבואה אסורה בהנאה. תקדש, אמרו רבותינו, תוקד אש, צריך לצרוף אותם. אפילו במכון הגוי אסור, זה אסור בהנאה. אבל יש לנו כלל, כל דבר שיש בו תערובת של איסור, מותר למכור לעקום חוץ מדמי איסור שבו. הנה עכשיו, נגיד למשל, איש הזה עלת בו תבואה, עשה חביס מדעת תבואה, נגיד, מהתבואה הזו שקריאה כאן. ועודו, אנה ואנה, נתערב החבית הזאת ערבה במאה חביות של היתר. הכל אסור, הכל אסור. קריאה הכרם לא עולים אלא באחד ומתיים, צריך להיות פי מתיים עד שיהיה מותר. דין עורלה ודין קריאה הכרם שווים. אם התערבו פירות של עורלה, בפירות כשרים למאכל, צריך להיות פי 200 עד שיהיה מותר. בין בעולה, בין מקרה, כפי שאסור בהנאה, אז גזרו חכמים לעשות ב-200. בתרומה וחלה, פי 100, צריך להיות פי 100. ואילו בעולה וקרי הכרם, כיוון שהוכפל האסור שלהם, שאסור גם בהנאה, אז אכן הוכפל גם כן הבטול שלהם. צריך להיות פי 200. עכשיו אין לו פי 200. האיש הזה מתערב אצלו השק הזה שמלא תבואה, מלא חטים שיזרעו תחת הגפנים, מתערב עם כמה שקים, עם 50 שקים, עם 100 שקים, הכל אסור. אבל מה יעשה? כל המאה יפסיד אותם? אז תראו חכמים שימכור את זה לעקום, לגוי, חוץ מדמי איסור. כמה שווה כל שק? נגיד כל שק שווה, למשל אנחנו אומר 1,000 שקל, וזה יש לו 100 שקים. הוא ימכור לו את זה לא ב-100,000 שקל, הכל בסך הכל יש 100 שקים, ואחד מהם קרי הכרם. אז הוא ימכור את זה ב-100,000 שקלים, במקום ב-99,000 שקלים. כלומר, הוא לא מקבל את דמי האסור. מוכרם לעקום חוץ מדמי האסור שבהם. זה מה שכתוב בירושלמי בפרק ג' דעולה. באו התוספות ושאלו. הגמרא אצלנו אומרים שאסור למכור אדם לעקום גזרה שבהם קרם לישראל. איזה חשש שבהם קרם לישראל? הלו, הפת הזה, הוא יופה אותו, אם זה חתים, נכון, יש בזה חשש. אבל הוא למשל עשה את זה כבר ככרות. ככר רחם, בנתעריו ככר רחם שקרי הקרם, עם 100 ככרות אחרות. עכשיו הוא רוצה למכור אותם, כדי שיציל את הכסף שלהם. מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה למכור את הפת, אבל חוץ מדמי האסור. כמו שאמרתי, כמה שמים 100 ככרות, הוא ינקה את דמי האסור. גם כן זה אסור. למה? גזרה שמתקרב לישראל. קשו התוספות, מה יש חשש שמתקרב לישראל? הלוא הוא מוכר את הפת, מוכר את זה לבעל הבית. הוא פת בעל הבית, הוא אסור. אז מה יש חשש? איזה ישראל יבוא לקרות ממנו? ויש לומר, שמי יקנה אותם ישראל להאכיל אותם לפועלם. הוא לא יודע שיש בתוכם דבר שהוא אסור בהנאה. אם כן לכן הוא יקנה אותם, הוא בעצמו לא יאכל אותם. אבל, למה הוא יודע, פת בעל הבית אסור. אבל פת בעל הבית אסור לאכילה לישראל. לא אסור לאכיל אותו לפועלים גויים. הוא יש לו פועלים גויים. הוא קונה עם פת הזה מבעל הבית הזה, ומוכר לו, נותן את זה לפועלים הגויים שלו שיאכלו. ובמילה הוא נהנה מאסור, יש בתוכו קרי הכרם. קרי הכרם אסור בהנאה. כשהוא מוכר, מוכר חוץ מזה מאסור. אבל אחר כך כשהוא מאכיל את הפועלים שלו, אחד מהם אכל דבר שהוא אסור בהנאה. ואלה פועלים גויים, ומותר להם לאכול פת של גויים, אפילו פת בשם בעל הבית. אז גזירה שמאכיל לפועליו, ונמצא שנהנה מהאסור. נמצא כל האסור הזה רק בדבר שהוא אסור בהנאה. אילו דבר שבאמת היה אסור רק באכילה, אז מודים התוספות שמותר. למה? אם כל אותו לגוי, וגוי הוא בעל הבית, פת בעל הבית, אסורה, אין שום חשש. וכאן אנחנו לומדים שאם אדם יכול למכור את הפת לבעל הבית, כיוון שפת בעל הבית אסורה, כן אמרה, אין שום חשש שמקרנו לישראל. אז למה באמת הרב חשש שמיים קרם עוד פעם לישראל, ועשה ספק ספקה? בלי ספק ספקה, שאלתי. אז זה, כמו שאמרנו, זה דבר לא כל כך פשוט. יש אומרים, אפילו אם אדם מחר פת לבעל הבית, אם בעל הבית מוכר אותו, חזר ונעשה פתר. אם הוא בעל הבית הולך משווק אותו, דווקא לשבת השולחנו של בעל הבית לאכול, זה כשמו פת בעל הבית. אבל בעל הבית שמוכר אחר כך את הפת, נפח בעל הבית להיות פלטר, כמו פלטר, כמו נחתום. אם הוא מוכר, אז זה לא נקרא שהוא בעל הבית, בעל הבית יש לו יחס של כבוד. הוא עושה אופה לעצמו, בשביל שהוא יאכל, שהוא ישתה את זה. מתי אוכל השולחנו, זה כשמו פת בעל הבית, יש קירוב דעת שזה אסור משום בינותיהן. אבל כשהוא כבר מוכר אותו, נפח את זה להיות כמו פלטר. כך יש טוענים, ויש ראיות לזה גם כן בשולחן ערוך לכמה סימן קוף י' ב' וגם סימן קוף למד ד', כי שם כתוב לגבי חטים שנפל עליהם יין נסך, נשפך עליהם יין של גויים שזה יין נסך, נשפך עליהם וקשה מאוד לנקות אותם, יש להם חריצים, כן אי אפשר לנקות אותם. עכשיו הוא רוצה למכור אותם, יהודי אסור לאכול אותם כיוון שנשפך עליהם יין נסך, יש בזה תערובת את הטעם של יחי הנסך. אבל מה הוא צריך לעשות? הוא צריך למכור את הטעם לגוי. אסור. אבל מה הוא צריך לעשות? שהוא צריך למכור אותם לגוי. אסור, הגמרא בעבודה זרה דף ס"ו אמרה, אסור למכור אותם לגוי, גזרה שממכרים לישראל. מחכה שיתייבשו קצת, ולכם כל זה לישראל, בישראל יקשה בהם, שיש בהם יעיל נסך. אז מה התקלה שלהם? הגמרא אומרת שמה, שהרבה הורה הלכה למעשה, שיתחון אותם את החתים האלה, לא ימכור אותם חתים בתור חתים, אלא יתחון אותם ויופה אותם, יעשה אותם פת, ילוש אותם, יעשה אותם פת, ואחר כך הפת הזה ימכור אותו לגוי שלא בפני ישראל. כלומר, כשהוא מוכר את זה לגוי, אז זה פת בעל הבית, פת בעל הבית אסור. ושלא בפני ישראל, בפני שאם ישראל יראה שהיהודים אכל לו את זה, אז הוא אמר, יהודים אכל לו, כי זה מותר. וכבר זה נאפה בידו של ישראל. זה פת של ישראל, מותר לי לקנות אותו. אז עם כל אותו שלא בפני ישראל, שישראל לא יראה אותו, הוא מוכר את זה לגוי. אז שום ישראל לא יקנה ממנו, זה פת בעל הבית שהיא אסורה. כי הרי מפורש. שלא קונים פת של בעל הבית. ואם איתה שהבעל הבית נהפך להיות פרצה כשהוא מוכר את זה, למה לא תגיד גם אני אמכור את זה לבעל הבית? ושתמור שבעל הבית הוא לא ימכור את זה, שאם ימכור נהפך להיות פרצה. אז מה תראה הגמרא? שמה תראה הגמרא? אלא ודאי, כבר שמכר את זה לבעל הבית כבר נסתדק האסור, אין שום חשש. בכל אופן, מרן בשולחן ערוך כתב, אם הוא בוצע כל פת לשניים, בזה אין שום חשש כדאי. אז עכשיו, גם פה יש לנו תקנה פשוטה. כדי שדון יכנס בספקות, ספקי ספקות, אם מועיל ספק ספקה בדבר כזה שמים קראנו לישראל, הוא לא מועיל. הלא אמרתי שיש פוסקים הרבה שאומרים אפילו בסוד רבנן, גזרינן שמי יחזור ומקראנו לישראל. אפילו ספק זה רבנן לכולה, משמע שלא מתחשבים בספק. אלא מה התקנה של האיש הזה? הוא עשה פת בחלב, שזה אסור. לא ידע להגיד את האסור. אחרי שעשה, אפילו שבשוגג, כתב פירים וגדים שזה אסור. ככה המסקנה שלו, וכך כתבו כל האחרונים, שאפילו עשה את זה בשוגג, גם כן אסור. אם כן עכשיו, הוא אחרי שדלש, אומר, מה עשית? אומר, זה פרט מחנה, מה יש? אומר, יבוא לי איזה מכשול, יבוא לי חכה לאכול את זה עם בשר. מה עליי לעשות? אתה אומר את זה לגוי. לגוי גם כן, גזע שממקרו לישראל, ייקח כל כיכר לחצות, עשי אותו שניים, לחצאים, בפני הגוי. קודם כל, עשו לו איזה פיתות, תבוא, תקח כמה פיתות, תקח את זה בזור. כמה אתה קונה לחם? אני זוכר את זה בחצי המחיר. למכור לו את זה, ואחר כך תרשה לי, אני רוצה לחתוך כל כיכר לשניים. למה? ככה הדת שלי אומר. טוב, הוא לא צריך לדעת חקירות ודרישות. רוצה תקנה, לא רוצה תלך עד הזה, מה אתה רוצה? בחצי המחיר אני מוכר לך, מה אתה רוצה? אז ייקח כל פת, בכלל הוא אוכל פת אחת שלם, בולע אותו שלם, בכל אתה חותך אותו. תן לי, אני אחתוך אותו. אז יבצע כל פת לשניים, ואז מותר למכור אותו בלי שום ספק. זה הדרך הנכונה כשאדם מסתלק מכל הספקות האלה. עכשיו, נחזור לעניינים שלנו פה. פת שאפאו עם הצלי, אסור לאוכלו בחלב. מה זה פה? קודם כל, נקדים הקדמה. מה הדין ריחה מלטהי או לב מלטהי? זה מחלוקת של שני אמוראים, רב ולוי. בגמרא במסכת פסחים עין וב, יש שם מחלוקת. אם אדם הלך ולקח למשל הבשר של, שהוא בשר כשר, שם אותו בתוך תנור של גוי, כדי לבשל אותו, הוא בעצמו שם אותו. אבל הוא לא ידע שיש שם בזווית אחרת, בתוך התנור, בשר במתאימה שלהם, בשר חזיר, בשר נבלה, בשר טרפה. עכשיו כולם נמצאים במקום אחד. והריחות מתערבבים בתוך התנור, התנור הוא קטן, צר מהחיר, והריח מקבלים, די מאמרים, זה מקבל הריח של זה וזה מקבל הריח של זה. האם מותר ויכול לחכך את הבשר הקשר הזה? הוא אמר לא, ספק גם כן בשר ריח מהבשר נבלה, כיוון שהם מגולים ונמצאים בתוך התנור, בתוך הבירות של התנור, ועולה הריח, וזה סמוכים גם כן, כל שכן מהם סמוכים, והתנור לא גדול, אז מה הדין בזה? מחלוקת רב ולוי. רב אוסר, אפילו בדיעבד, אומר מפטמי ההדדה, הריח והשומן של הבשר הטמא, או של הנבלה וטרפה, אז עובר גם כן לבשר הכשר, וכאתה כשאוכל את הבשר הכשר, כאילו אתה אוכל בשר שהוא טמא. פרי שמעורה בו הריח של טמא. ريحان بالتاهي الريح قام كده بر حشوب بداخل زي أسير ربيع عمر لا بدي عباد متار لا لا تعيش في أسور ربع تا بزي ريح بعلمة ما هو تتعرض بزي نقع بزي لا نقع ولا بقع ولا شوف نبار ما تروت لي سرته بدي عباد زي متار كسر غير ربيع شمع قمرة بيمت شعلت شعين سوليم شنه بسحيم بيحد بتنور أحد بينها تعربت ما بيروش الدبريم تم دعيم نحن عمرين بكل يوم بيزيهم بكمان הפסח אינו נאכל אלא בלילה ואינו נאכל אלא עד חצות ואינו נאכל אלא למנויו ואינו נאכל אלא צלי מה זה למנויו? צריך להימנות על הכבש בעודו בחיים בעודו בחיים הכבש צריך להימנות עליו אי אפשר אחרי ששחטו את הכבש ואמרו אחד אומר גם אני רוצה להיכנס בתוך הקבוצה שלכם קבוצה תחפש לך קבוצה אחרת שם החברת חמך לא תחפש לך אחרים שעדיין לא שחטו את הפסח שלהם כבר נשחט, נשחט רק על האנשים האלה איש לפי אוכלות החוסו על הסט צריך להיות מניין, מנויף צריך להיות אלה שנמנו עליו אם זה כסף, בחינה, במתנה, זה לא חשוב העיקר הוא שיהיו כבר מחיים חיותם כבר נמנו, רושמים את שמות האנשים אלו רבים, שמעון נביא, יהודה יששכר, זבולון בנימין נמנה על פסח אחד אחר כך גד, זבולון תרי, גד והשם, פסח אחר כל אחד יש לו זה ואסור להחליף, כל אחד ואחד אותם שנמנו על הפסח הזה, זה אוכלים אותו אסור לו לאכול מפסח אחר אין הפסח נאכל, אלא למנויו, אלה שנמנו עליו בחיים עכשיו רוצים להכניס את הפסח הזה לתרוש אותו כתוב שם רק אם תליעה שושוע כרעה ועל קרבו רוצה להכניס אותו בתוך התנור צריך שיהיה רק אותו הפסח אסור להכניס עוד פסח אחר למה? בפני התערובת הריח הזה בעל זה הריח הזה בעל זה כמו שאתה אוכל בפסח שהוא ראשונו למנייו אתה אוכל מפסח אחר גם כן למה? נכון אתה אוכל את הפסח שאתה למנית עליו אבל כיוון שהיה כולו בתנור אחד עם פסח אחר אז גם כן קיבל תערובת אחר, קיבל טעם אחר קיבל ריח אחר וכהיל בפירוש, מקשים על הלווי מה אתה אומר? אבל שם הגזירה של חכמים מפני התערובת שמי יתערבבו להם ולא ידע איזה פסח של זה ואיזה פסח של זה גזירה גזירו חכמים שמי יקחו את הפסח לא בשביל התערובת של הריח זה לא מקרה שום התערובת אלא גזירה שמי יתערבבו שני הפסחים ולא ידע איזה של זה ואיזה של זה ויאכיל את הפסח הזה לאנשים שלא למנו עליו ופסח שמי לאנשים שלא למנו עליו בחיר שם הזה שלא למנו עליו אבל בשביל הריח אין בזה שום חשש פסק הריף בפרק גיד הנשא דף סדי גימל כדעתו של לוי שבדיעבד אם צלע את השני צלע את הבשר בהמה כשרה עם בתנור אחד, עם בשר שבהמה טמאה או נבלה וטריפה, בדיעבד מותר. ריחן לא בלתי, פוסקים אנחנו כדעת לוי, לא כדעת רב. ומי הוא? אני מלא בדיעבד, שכתוב שצלעו בשר בהמה כשרה, שצלעו עם בשר, משמע שזה בדיעבד, אבל לכתחילה אסור. חורה, לפי דברי הריף, אפשר לפרש את המשנה גם כן כפשטה. אין צולים שני פסחים כאחד, שלכת תחלה. למה? משום, פני התערובת, לא עולם, תערובת של ריח, כמו שאמר בסקלטים. ולמה אין צולים? פני שזה לכת תחלה מדברים. אבל אפשר לומר, כבר שזה שלא למנויו, בענייני פסחים, בענייני קדשים, חכמים לא גזרו, כמו שאין שיבות המקדש. בכל אופן, לפי דעת, אנחנו מדברים עכשיו על פסחים, אין לנו בעוונת פסחים, עד שבו מלך המשיח, ויבנה בית המקדש, יטפטה את כל הערבים של העיר העתיקה לג'הנם, ואז בעזרת השם, יהיה לנו פסחים, יהיה לנו הכל, ללמוד את הלכות פסח. כן, בלי ידע. עכשיו, מה שאנחנו מדברים, מעניין מה ששייך לנו. מה ששייך לנו, בשר כשר, בשר לא כשר. והכל היה בתנור אחד. אז מה הדין? אם עושים אנחנו הריח אוסר או לא אוסר, התשובה הריח לא אוסר. ריחה למלטאי. הלכה כמו לוי שריחה למלטאי. אבל הלכת תחלה, אסור לעשות דבר כזה. לכן, אם יש איזה חדוני, מכניס שם איזה בשר שלו, שאנחנו לא יודעים כשר, לא כשר, ויהודי רוצה להכניס את זה גם כן בתנור אחד, אז לא יעשו את זה בתנור אחד. בני שהריחות, כמו שאמרתי, מתערבבים, וזה אסור. כל דבר של חתחלה, אנחנו יודעים על חתחלה. שהוא עושה את זה לחתחלה ביחד, עם דבר שהוא לא קשר, אסור. אם זה כשר וחלק בתנור אחד, אם זה כשר וחלק בתנור אחד, יש מקום למה שזה מותר. כל האסור הוא בשביל לך תחלה. כל האסור, אמרתי, זה רק לך תחלה. בדבר שיש בו מחלוקת של פוסקים, כותב הרב רבי חיים בן עטר בספר פרי תואר שלו, סימן ח', כל דבר שהמחלוקת הוא בעניין לך תחלה, שבדעבד כל העלמה מותר. רק המחלוקת היא בלך תחלה, אז כשיש מחלוקת, פוסקים להקל. עכשיו, הבשר הכשר, זה לא בחינם קוצים עליו כשר, יש פוסקים שמתירים, יש פוסקים שאומרים שזה כשר. לי שאנחנו מחמירים ואוכלים רק חלק, כמו דעת מרן, שקבלנו הוראה אותיו, אבל אם צלה אותם ביחד, תולה אותם ביחד, אפילו לך תחלה, אם זה להחמיר. למה זה הכרה, זה כשר. כל מה שאוסרים, עושים כשזה ודאי בשר שהוא טרפה, או בשר של נבלה, או בשר של בהמת המאה, זה שם ודאי האסור. וכאן כל לא ספק, וכל האסור בשביל לך תחלה, כל החי לגזרינן. עכשיו חלקנו אנחנו בית תנור קטן ובית תנור גדול. מה זה תנור גדול, מה זה תנור קטן? מה הגודל צריך להיות של תנור גדול? תנור גדול צריך באמת תנור גדול רחב מאוד. הקרקעית שלו רחבה מאוד. שיכול לאפות בבת אחת פת שיעור 12 עשרונים. זה המון. כי עשרון, מה זה עשרון? והעומר עשרית היפה הוא, זה שלמדנו היום. זה מקבצים בחומש ביצה, כשיעור חלה של היום. זה מקבצים בחומש ביצה. איך זה בא? מקבצים בחומש ביצה. אם אתם תעזרו לי קצת בחשבון, אז אני אומר לכם את החשבון, פשוט מאוד. איך זה יהיה מקבצים בחומש ביצה? השיעור של חלה וזה השיעור של עשרון, שכתוב בתורה. והעומר עשרית היפה הוא. היפה שלושה שאין. שתעקבו אחריי. היפה שלושה שאין. השאה שישה קבין. אם כן, כמה היפה, כמה קבין? שמונה עשר, יפה, כמניין חי. אחר כך, הקו, ארבעה לוגין. ארבעה לוגין, ארבע פעם שמונה עשר? 72, נכון, 72. אחר כך, והלוג שישה ביצים, כמה זה עכשיו? 72 פעם שש, שש פעם 70, זה 420. שש פעם שתיים, עוד 12, כמה נעשו? 432, נכון? עשירית היפה, והעומר עשירית היפה הוא, עשירית של 432, כמה זה? 430, זה 43. ושתיים, עשירית של שתיים, זה חומש, זה מקבצים וחומש ביצה. לכן שיעור חלה הוא מקבצים וחומש ביצה. 43 ביצים. וחומש ביצה, כמו שאמרתי, בשביל השתיים הן נשארות. וגמטריה גם כן, חלה גמטריה 43. חלה, חית, למה זה? 43. זה מקבצים. על החומר יש פורטל לדק. אי אפשר עכשיו להכניס עשיריות בגמטריות, אי אפשר. אז אם לכם, זה כשאחר, מקבצים, חומש ביצה. והמקבצים, חומש ביצה, לפי החשבון, כמה זה עכשיו? החשבון הוא קילו 666 גרם. כי יש הפרש בין אם אתה משער במים ואתה משער בקמח. הקמח הוא הרבה יותר קל מאשר המים. למשל הרמב״ם כותב בפרק א' מערכות עדיות, כשהוא שער רביעית, כמה זה רביעית מים בשעות של רביעית, יצא לו 27 דרהם. מים 27 דרהם, שזה בערך 87 גרם, ככה. ואילו כששם במקומם קמח, במקום 27 דרהם יצא לו 18 דרהם. אז שליש פחות, וזה ירושלמי מפורש. ירושלמי מפורש בפרק א' במסכת ערובים הלכה ה'. הכיור שעשה שלמה המלך, שהיה מקיף אותו, היה מונח על רגלי הבקר, והיה בו מים מקיף אותו, וכתוב שם 10 אמות ושפתו סביב סביב, ו2,000 בת יחיד. מה זה 2,000 בת? בת זה איפה. כתוב ביחזקאל, האיפה והבת תוכן אחת להנה. בת זה איפה. כמו שאמרנו, עשירית האיפה הוא. איפה, זה מידע. אם כן, כתוב שם, כמה היה מכיל מים? היה מכיל 2,000 איפה. 2,000 בת. זה כתוב בספר מלכים. בספר דברי הימים כתוב, 3,000 בת יחיד. ארגון שעולם. פעם אתה אומר, 2,000, פעם 3,000. בא הירושלמים, תרס לה קשה, כאן בלח, כאן ביבש. אם תשים מים, יהיה לך הרבה. إذا خاب مدى قدوشة أبدا تسيب كمح الكمح هي يوتر كال زين في شعور كمح وزين في شعور مايم زين كتبها ربام كشي هو مداد تمدها الزوت شكتب بجمارة شعور رباعيت بمسخة بسحيم قفتيت شم كتوب شهو كشي هو مداد مداد كخل فيها شعور رباعيت إتبعايم على إتبعايم بروم إتبعايم بحطي إسبع بحمش إسبع إتبعايم زي بقدال זה האצבע, כשמו, זהו האצבע שמודדים בו, ומקום הרחב שבו, שזה באמצע. לא, כשזה הולך ומשתפע, אני אעשה יותר צר. באמצע זה מקום הכי רחב. זה 2 סנטימטר, באדם בינוני זה 6 סנטימטר. לא מדברים באדם רזה כמו מקל, יוצא לו 1.5 סנטימטר, אני יודע כמה יוצא לו. או אדם שממוף, יוצא לו 3, אלא מדברים אדם בינוני, אמצעי שלם. אז כמו שאמרתי, זה כשאתה הולך ועושה לך מידה כזאת שהיא אצבעיים, כלומר 4 סנטימטר גובה, 4 סנטימטר רוחב, האורך והרוחב מרובע ממש, אבל הגובה אצבעיים וחצי אצבע וחומש אצבע, זאת אומרת 3 סנטימטר, כן, אצבעיים, 5 סנטימטר ועוד גם כן חומש האצבע. אז זהו השיעור שהוא עשה מזה שיעור של רביעית. כך כתוב בגמרא, זה שיעור רביעית. באמת הריף שם כותב, ושיעורו של רביעית ביצה ומחצה, ביצה וחצי. והוא רצה לדייק את זה הרמב״ם עליו השלום, וכך יצא לו. כשעשה מים, שם מים, יצא 27 דרהם. וכשעשה קמח במקומו, יצא לו כשיעור ביצה, ביצה זה 18 דרהם, יצא לו 18 דרהם. זאת אומרת, אם תעשה את זה מלח, אז זה ביצה ומחצה. 18 ו-9 זה 27. אז הנה החסרון של שליש. שם 3,000 בת יחיד, פה 2,000 בת יחיד, בדיוק השיעור הזה שהזכרנו. עכשיו, מה שאנחנו אמרנו, עשרון זה קילו, יוצא לנו ככה, בשחרו כתוב. כי גם הרמב״ם כאן, שם במסכת עדויות כותב, מדדתי שיעור חלה, ויצא השיעור 520 דרהם. 520 דרהם, כולם יודעים מה שזה דרהם. עד זמן, סוף הזמן המנדט, התחילה מדינת ישראל, עד אותו הזמן היו כולם שוקלים בדרהם. היה להם החשבון של דרהם. אוקייה, הייתה נוהגת אוקייה או רוטל, כאילו לא היו משתמשים בו, היו משתמשים או אוקייה או רוטל. האוקייה הייתה 75 דרהם, שהיא 240 גרם. הרוטב זה 12 אוקיות, והיו הצורפים שאצלהם כל דבר זה בא בחשבון, הם צורפים כסף וזהב, כשהם שוקלים, שוקלים זהב, זהב זה כל קירת שווה הרבה, הון עתק. אז היו עושים את הדרהם מיל של המנדט, אתם זוכרים שאז היה מיל? מי שזוכר, חדש אמינו כקדם, יש לך כל 40 שנה, וכן, ואז היו לוקחים, במיל הזה היו מודדים דרהם, זה היה דרהם. ומאפרד אנחנו יודעים שהם צודקים, שהם שוקלים את המיל הזה דרהם. מי אמר לנו? פשוט מאוד. הרמב״ם כותב, כל דרהם זה משקל 64 שערות. דרהם וחצי, שהוא משקל דינר של חכמי התלמוד, צו שערות, צדיק ו' שערות. פעם וחצי. ובכן, כשזה דרהם, 64 שערות. אז לקחנו שערות, ברוך השם שערות מצוינות הרבה, חמורים אוכלים שערים, אז לקחנו מהשערות האלה ושמנו אותם בקף אחד של מוזיים ושמנו בקף שנהיה מיד בדיוק עין בעין ראו בשוב השם ציון, ממש אחד נגד השני. אז מזה ידענו שזה באמת, זהו הדרהם שלא השתנה כלל. לא נכון מה שיש איזה אנשים בבני ברק שאומרים לא, זה השתנה במשך הדורות, בזמן הרמב״ם, 900 שנה עד הדור שלנו, מי אמר שאיזה פעם לא השתנה הדורים? הנה יש לך, הרמב״ם כותב לך שזה סמכדל הצערות, וכשזה דרהם, וכשזה דרהם וחצי, זה מתקל, אומרים את זה בערבית מתקל. המתקל, כך כותב את זה מרן בכסף משנה, וגם בבית יוסף, בבן העזר סמכבב. המתקל זה דרהם וחצי. ואומר שכה, המתקל הוא צדיק ו' שערות, 96 שערות. תקח ותמדוד ותראה, זה בדיוק אותו דבר, כמו שהיה עכשיו. לא השערים הוכחשו ולא הדרהם השתנה. שום דבר, הכל על מקומו יבוא בשלום. לכן באמת, אחרי השיעור הזה, ידענו בפירוש מה זה 520 דרהם, ולפי המשקע של גרם, כשאחד השינוי בין עשה גרם, אז יש הפרש, כל דרהם זה 3 גרם וחמישית. למה? כל מי שיודע חשבון יראה, הלו האוקייה אני אומר שהיא 240 גרם והיא 75 דרהם. תכפול 3 פעמים 75 ותראה יצא לך בדיוק 3 וחמישית. זה פשוט מאוד, החשבון הוא פשוט מאוד. כל אחד ישקול וירדול ויעשה לו הכפל ויצא לו בדיוק מה שאמרנו. אם כן לכן הגרם, 3 גרם וחמישית זהו דרהם. מכאן אנחנו יודעים שעור כזית, כמה זה שעור כזית, לפי מה שפרש הפוסקים, כזית זה חצי ביצה, כפי שמרן פסק בהלכות פסח, סימן תפ"ו, שהכזית הוא חצי ביצה, המקור שלו מהתוספות, במסכת חולין ק"ג, וגם המרדכי בסוף פסחים. ובכן, שם אומרים בפירוש שהכזית הוא חצי ביצה, והביצה היא 18 דרהם, כפי מה שעשינו עכשיו חשבון, אז הכזית שהוא חצי ביצה, 9 דרהם. 9 דרהם, תכפול אותו ב-3.2 גרם, יצא לך 29 גרם. אנחנו עושים תמיד חשבון עגול, אומרים 30 גרם. לעגל את זה, אתם יודעים עכשיו כבר מודרני לעגל, לפי השקרים החדשים, מעגלים, למעלה, למטה, כן. כן, כפה, מעגלים את זה. זה חשבון, 30 גרם, כפי שאמרנו. וכן אם אנחנו אומרים ששיעור חלה זה קילו ו-666, מאיפה אנחנו יודעים את זה? גם כן לפי החשבון שהזכרתי, ש-520 דרהם זה גם כן לא כל כך מדויק, הרמב"ם כתב 520, אבל יש הפרש בין קמח של מצרים ובין קמח של פה, הוא אמר לפי הקמח המצרי, כך הוא כתב. יש מקומות, יש שינויים, אבל השינויים קלים מאוד. הגאון באברהם אזולאי, סבו של הרב חידה, בספרו חסד לאברהם אומר, מדדתי אני בדיוק ויצא לי 518 דרהם וחצי. במקום תקח, 520, 518 וחצי, יעני הפרש דרהם וחצי, זה כל ההפרש, זה לא מעניין ומוריד. אז כלומר 520, יוצא לנו 1,666 גרם, כלומר קילו ועוד 666. זה החשבון של, של, של החלה. וכבר היו כמה גאונים שמדדו, עשו גם כן, הם רצו לראות אם הם באמת מצליחים לעמוד על המידה של הרמב״ם, יצא להם בדיוק אותו דבר. בספר נר מצווה, היה בדרוש הרב חידה לפני קרוב ל-200 שנה, והוא כותב בספרו רבי יהודה סיד, היה שמו, והוא חבר את הספר הזה נר מצווה, והוא אומר שמדדתי וראיתי הכל אמת ויציב, הרביעית 27 דרהם והחלה 520 דרהם. כך כותב גם בספר פתח הדביר, שגם הוא מדד, ושסיפרו לו גדולי הדור שלפניו, שגם הם מדדו, וכולם יצא להם מדדו אותו דבר, 27 דרהם, הרביעית 27 דרהם. לפי זה, גם החלה 520 דרהם. כולם מדדו וכולם יצא להם נכון. גם בספר כף החיים מדד. הוא כותב, עקד ההלכה, כמו שכותב מרן, 520 דרהם, הוא צודק. אבל הוא אומר, אצלו מדד יצא לו פחות, יצא לו 430, יש הפרש גדול, אז בכל זאת, מה 430 דרהם? אז לכן הוא אומר, יותר טוב, ירא שמיים יעשה מ-430 דרהם, יפריש חלה בלי ברכה, אבל מ-520 יפריש בברכה. ואני אומר, אנחנו אין לנו אלה הרמב״ם, כי הרמב״ם ודאי מדד, מדד במידה בינונית. אם הרב יצא לו 430, סימן שהמידה שלו לא מדויקת. כי אנחנו סומכים על המידה של הרמב״ם, בפרט שכל אלה האחרונים שבאו בעקבותיו, כולם מדדים עצמם כמו הרמב״ם. אז אין דבריו של אחד במקום של 3 או 4, כל שכן הרמב״ם שהיה דייקן מאוד, הוא כותב המידה שמדדתי בתכלית הדקדוק, כך כותב הרמב״ם. אז למה צריכים אנחנו לחוש לסברות אחרות? אין לנו אלה דברי מרן והרמב״ם. מרן גם כן, עתיק את דברי הרמב״ם ולכן למעשה. פסק פעמיים, אחד בסימן תפנון ו' באור החיים ואחד בסימן של כ"ד באור ידיעה, ששיעור חלה תק"כ דרהם, 520 דרהם. וככה לכאן למעשה. יש כאלה מהאחרונים שהם הוטעו, לא ידעו הבדל בין לח ליבש, וכשעשו חשבו עם לוח הכפל 43 ביצים, תכפול אותם, כל ביצה 18 דרהם, תכפול אותם, יוצא לך 777 דרהם. אז איפה 520, איפה 777? אחד מהם הרב רבי יוסף חיים בספר בן איש חי, ולכן הכתב שיעור חדש 777 דרהם, שכן הוא החשמון של מקבצים וחומש בצע, שכל בצע 18 דרהם. לכאורה הוא צודק, כל אחד עשה לוח הכפל יצא לו אותו דבר. הזכר רמב״ם כותב 520 דרהם, זה דבר פלא ואפלא. עד כדי כך הרמב״ם לא דייק, הוא מרן גם כי הלך בעקבותיו ופסק מודעת הרמב״ם, אבל התשובה היא מאוד פשוטה. כפי שאמרתי, הרמב״ם דיבר בעניין שההפרש, מה שאמר הביצה היא 18 דרהם, זה במים. אם אתה משעשה, תיקח מים, תשים בפנים, כמו שכותב גם כן בסמן תו נלווה בטור, באור החיים. איך מודדים מקבצים וחומש ביצה שנדע שיעור חלה? הוא אומר ככה, תיקח כלי גדול ותמלא אותו מים על כל גדותיו, ואחר כך תיקח 43 ביצים תכניס אותם בפנים. אז המים הם צפים למעלה, אז למעלה הכל גדותיו, אז נשפחים, תשים כל מה שנשפח זה בתוך פיילה גדול, תשים את הכלי בתוך פיילה גדולה, ואחר כך אתה שם 43 ביצים, המים שישפכו, שיצאו, זה השיעור של חלה, תשים אותם בתוך כלי אחד, מה שיתמלא זה הכלי של שיעור של חלה. אז במה מדו? מדו במים. 43 ביצים תופס במקומה מים. אם כן, בלח, לא אמרנו שיפרש בין לח או בין יבש. הרמב״ם כשישאר רביעית במים, יצא לו 27 דרהם. וכשישאר בקמח, יצא לו 18 דרהם. ולכן כותב בספר בית דוד, שיעור אותו כלי שמחזיק 18 דרהם, זה במים, שזה לח. אבל אם תשאר ביצה ביבש, בקמח, יוצא לך 12 דרהם כל ביצה. וזה הרב לא עשה את החשבון בין לח ליבש, וכפל עשה לו הכפל 43 ביצים פעם 18, יצא לו 777. לפי חשבונו, הוא צודק. אבל אמרתי שיש חלוק בדבר, בין לח ובין יבש. ולכן, כבר שאתה תעשה את זה בקמח, נמדם על מים. הקמח צריך להיות משקלו נטו, כמו שאמרתי, קילו 666 גרם, אצלנו תקח דרהם, 520 דרהם. צודק הרמב״ם וצודק מרן שולחן ערוך שפסקו תקח דרהם. לכן שזה ככה לכאן למעשה. הפלא הפלאות שיש על הרב רבי יוסף חיים עליו השלום, שבבן איש חי פרשת צו, כתב שם איזה הלכה, סותרת את החשבון שלו. איך? הוא בעצמו עשה את החשבון, יצא לו 777 דרהם. יש לנו הלכה במסכת פסחים דף ממחד, פסק אותה מרן בשולחן ערוך. מה ההלכה? אסור ללוש אדם שעושה עיסה למשל בשביל לעשות ממנה מצה שימורה. אסור לעשות עיסה יותר גדולה מ-520 דרהם. שם כתוב, קבה מדוגנאה לפסחה וכן לחלה, כך לשון הגמרא. מה זה לפסחה? אתה רוצה לעשות עיסה, תעשה עיסה קטנה שתוכל להשתלט עליה. תעשה עיסה גדולה, תחמית. אתה עוסק פה, שמה אתה נח, מקום שני נח, אז אם אלא זה יבוא לידי חמות. צריך שיהיה עסוק שלם בכל העסה כולה, אתה מקיף את כל העסה, וזה לא נצא להחמיץ, כל מה שאתה עוסק בה, היא לא תבוא לידי חמות. אבל אם עסה גדולה יותר מדי, אתה עושה מקום אחד, מקום שני נח, אז יבוא לידי חמות. לכן צריך להיות שיעור. שיעור, אותו השיעור של חלה, אותו השיעור של העסה שאתה לשת לפסח. זה כך פסק בשולחן ערוך, כתב, העסה שלשים אותה לפסח אסור שתהיה יותר מ-520 דרהם, שזהו שיעור חלה. כתב בפירוש, זה שיעור חלה, וזה לשון הגמרא. קבע מלוגנאה לפסחה, זה היה להם מידה שם במקום הזה, מלוגנאה מקום, שם מלוגנאה. הקם הזה שלהם, זהו צריך לעשות עסה לפסח, לא יותר, והוא הדין לחלה, וכן לחלה, ככה לשון. כן, בא הרב רבי יוסף חיים, מה כותב? אסור ללוש עסה יותר בפסח, יותר מ-520 דרהם. ושיעור חלה, 777 דרהם. שכן הוא מקבצים וחומש ביצה. זה קשה ראשה, אספה. אם הרגמרה אומרת מנשימה אחת וכן לחלה, איך אתה עושה, מחלק אותם ביניהם, מחלק לנו תשבים, שזה ב-520 להחמיר ובזה גם כן להקל, אתה מקל בשיעור חלה. מותר לאכול בלי חלה? זה טבל, זה לקשמות. גם זה אסור. לא פחות, אם יש לערב ספק, יאמר, יפריש מ-520 דרהם בלי ברכה, ב-777 יפריש ברכה. הרב לא עשה כך, והדבר מתמיח מאוד. למה לא שספר, ולא ספר ראשי. הקשתי את זה לרבני הבבלים לפני 40 שנה, אין מי שיכול לדעת להשיב, אף אחד לא משיב. התחילו להגיד לי, זה לא דרהם, זה מתקל. אמרתי, יחי מרן, לא יודע, מתקל. הנה תראו בבית יוסף בן החיימס המסמכבר, כתב מתקל, זה דרהם וחצי, ודרהם זה ככה. אז כשכותב דרהם, זה דרהם, לא מתקל. מה אתם מפרשים, דרהם זה מתקל? בקיצור, כל התורשים שלהם לא שווים פרוטה אחת. החלוק הוא האמיתי בין כשזה בלח בין זה מייבש. מה שאנחנו אומרים, ברצה 18 דרהם, זה בלח. ביבש זה 12 דרהם, שליש פחות. כמו שאומר הרמב״ם לגבי הרביעית וביצה. אני חוזר לעניין. לפי כך הסיכום הוא, חלה מפרשים בברכה בקילו 666 גרם. זה החשבון בדיוק של 520 דרהם. זה השיעור. עכשיו, כשאנחנו מדברים פה, 12 עשרונים, כל עשרון זה קילו וחצי ויותר. אז צריך להיות השטח של התנור, שיהיה תנור גדול שמותר לאפות שם עם בשר לא כשר, עם בשר כשר, צריך שיהיה שיעור של למעלה מ-18 קילו, שיכול להחזיק הקרקע של, של, של התנור, אם תשים שם פת, יכול להחזיק למעלה מ-18 קילו. כי אם אנחנו אומרים כל עשרון זה יותר מקילו וחצי, קילו 660 אמרנו, אז זה יותר מקילו וחצי. 12 עשרונים זה למעלה מ-18 קילו. צריך להיות כל כך תנור רחב ידיים. אלא מה, יש מחלוקת של האחרונים. יש אומרים, משערים גם את החלל שלו. אם הוא גבוה, אז אומרים, כמו תעשה תחתיים, שניים ושלישים, כמו צוות נוח. תוכל להפות הרבה. אבל הרב פרי חדש אמר, חכמים לא אמרו שעור של תחתיים, שניים ושלישים. אנחנו מדברים על צוות נוח, מדברים פה על תנור. קרקעית התנור מדברים. והלכה כמו הרב פרי חדש. לכן צריך להיות תנור מאוד רחב ידיים. היום לא מצוי תנורים כל כך הרבה רחבים. למעשה צריך להיזהר. לא לשלוח בשר כשר, לצלות אותו בתנור של גוי. תנור של גוי, הוא ישים שם גם כל מיני טלפות שלו, כל מיני, ישים שם בשר גמל שלו. הוא בעצמו גמל, הוא ישים שם גמל גם כן. וכמה זה יעשה, אשר אל השם כי גמל עליי, לכן שזה ישים, כל אחד לכן שזה לא ייתן בתנור כזה. לפי כך, פסק מרן, פת שאפאו עם צלי בתנור אחד, אסור לאכול את הפת הזה עם חלב. למה? הרי כבר אמרתי, נכון שריחה לא מלטה היא, פוסקים אנחנו הלכה כמו נביא, ריחה לא מלטה היא, אבל זה דווקא בדיעבד. לכתחילה אסור לעשות דבר כזה, לשים בתוך תנור אחד, בשר כשר עם בשר לא כשר, אמרנו שזה אסור. וכן, אותו דבר, פת שאתה אפית על זה עם צלי, אתה יכול לאכול את הפת הזה עם בשר, למה אתה אוכל אותו עם חלב? הכי כתוב אסור לאכול אותו בקותח. זאת אומרת, גם לוי מודה, כך אומר הרמב״ם, כך כותב הריף וכך כותב הרמב״ם. שניהם פסקו, כדעתו של לוי, שריחה לב מלטה היא. לפי כך, בשר כשר, שצלה אותו בבשר, עם בשר לא כשר, הכל בתנור אחד, בדיעבד לא עושים את הבשר הזה. כי ריחה לא מלטה היא, הלכה כמו נביא. אבל הנמלה בדיעבד, לכתחילה אסור לצרוך אותם בתנור אחד. עכשיו, כשאתה לקחת פת ושמת אותו בתוך התנור, וצלית שם הבשר, אז יש שאב מהריח של הבשר. אם אתה אוכל אותו עם חלב, זה כמו לכתחילה, זה לא בדיעבד. אתה יכול לאכול את הפת הזה עם חלב, למה אתה אוכל אותו עם בשר, למה אתה אוכל אותו עם חלב? מכן לכן זה נקרא שמו לכתחילה ואסור. יש פוסקים רבים שחולקים על הריב והרמב״ם, אבל אנחנו כשאנו כלל הולכים אחרי דעת הריב והרמב״ם שמשני עמודי הוראה, ולכן מרן פסק את דבריהם. יש כתב כאן, פת שאפאו עם הצלי, אסור לאכלו בחלב. למה? זה נקרא שמו לכתחילה. אתה יכול לאכול אותו עם משהו אחר. אבל מה שהוסיף עוד פה, פה מרן, פה לא נחית להגיד את כל ההלכה. הוסיף עוד, זה כתוב גם בגמרא אצלנו, דגים שצלעם בתנור אחד עם בשר, אסור לאוכלם בחלב. האמת היא, דגים שצלע אותם עם בשר בתנור אחד, אסור לאוכל אותם בכלל. אסורים אפילו באכילה, בכלל. למה? מפני שיש סכנה. הם קולטים הריח של הבשר, ולכן גם הבשר קולט את הטעם של הדגים, לא הבשר מותר ולא הדגים מותרים, כי דגים ובשר ביחד חס ושלום זה סכנה, מביאים לאדם צרעת, מחלות שמצילנו. לכן שם בגמרא קודם כתוב שאסור לאוכלם בחלב. מור ברבא שאמר, אפילו לאוכלם לבד אסור. למה? משום סכנה. כך כתב שם מור ברבא ש. ומרן פה, נכון, הוא עוסק בהלכות בשר בחלב, לכן כתב, אם דגים צלה אותם בתנור אחד עם בשר, אסור לאוכלם בחלב. אבל כבר גילה דעתו אחר כך לכמה בסמה קופת זין, שם מדבר על דברים, הלכות שמירת הנפש משום סכנה, שם כתב בפירוש שאסור, אפילו בדעבד שלא יכול אותם בכלל, כל אחד לבדו גם כן אסור, לא רק אסור לאוכלם עם חלב, כדי שהם קיבלו, ספגו הדגים טעם של בשר, לכן אסור לאוכל אותם אפילו לבד, ואותו דבר הבשר גם כן נאסר, כי הדגים נתנו טעם בבשר, וזה לא שלא שייך לומר שבדיעבד רחה למילתה היא. רבותינו ידעו שיש בזה חשש סכנה, גם בריח יש חשש סכנה, ולכן אסור. בטעם זה אדם שאוכל דגים ורוצה לאכול אחר כך בשר, צריך לשטוף יפה את הפה, לשתות הרבה מים, לקחת גם כן פת לאכול שלא יישאר לו בין השיניים, ואחר כך אוכל את הבשר. זה מדינה נגמרה, לכן כתוב שם מים ראשוניים מצווה, מים אחרוניים חובה, מים צעיים רשות, הנמלא בין תפשיל לתפשיל, בדגים לבשר חובה, לחמירה סכנתה מאסורה. זה כתוב בשולחן ערוך אור החיים סימן קע"ג. לכן אדם אוכל דגים ואוכל בשר, לכתחילה גם כן יקדים לאכול את הדגים, לא לעקובה. לכתחילה כל דבר שמתעכל מהר יותר נוח שאדם מקדים אותו באכילה, אחר כך אוכל את הדבר שמתעכל יותר כבד בעיקולו. הדגים נוחים להתעכל, הבשר לא נוח להתעכל, לכן עדיף יותר קודם להקדים את הדגים ואחר כך אוכל את הבשר. בדיעבד אכל בשר מותר שיכול דגים אחר כך, ובלבד כמו שאמרתי, בין זה ובין זה, בין שמקדים דגים בין שמקדים בשר, בין זה לזה צריך שישתה מים, וגם כן יוכל חתיכת פת כדי שיש משהו בין השיניים יעבור ולא יהיו ביחד. וגם אם נגע בידיים שלו בדגים, אז צריך לשטוף את הידיים כדי שלא מהשומן של הדגים שלא יתערב מהם הבשר. אם נגע בהם, אם מחר רק ממזג, טוב, זה, יש פוסקים שמכירים, ויש מחמרים גם אם מחר רק ממזג שמי נגע ולא שם לב, פרט דגים שיש בהם קוצים, אומרים דגי הים בידכם נתנו, אוכלים אותם בידיים, זה אי אפשר למזג, המזג לא יברור לו את הקוצים, פתאום תקע לו איזה קוץ אחד בגרון שלו, אז לכן יותר טוב שלא יעשה, יהיה מודרני יותר מדי, עושים לו קשה מטרת ידיים, עושים מטרת ידיים, יכול לגוע באוכל, מה יש בזה? וכן, וכמו שאמרנו, ממילא, אם נגע בדגים, צריך לשטוף יפה את הידיים שלו, כדי שלא יגע אחר כך בשומן שלהם, שלא יגע אחר כך בבשר. אני אמר כשאתה אומר, שאתה זקות את האלה על יצא המשור שאני אמר, אז מה חפש מה שאתה יודעת, אולי הוא ידיר.